הגענו לפרק ח' בעמוד קוף סמך ח'. קוף סמך ח', תחילת פרק ח'. היום מתחילים בעזרת השם פרק ח'. בפרק כמה דעבודה זרה. מצאתם? יש בטח עוד ספרים שם.
לא, אחי, זה
לא ספר. לא, יש עוד ספרים. יש טעות פה בדף. זה לא דף י' עמוד א', זה י' ז' עמוד א'. בפרק כמה דעבודה זרה בדף י' ז' עמוד א', מפרש שם, כי הכתוב זה פסוק במשלי פרק ב', שאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. כלומר, הפסוק מדבר על דבר כזה, שמי שמגיע לשם, הוא לא יכול לשוב בתשובה. טוב, מה זה? אומרת הגמרא, שזה נאמר על אמינות, שאין בעל חטא זה שב בתשובה. לא, משתמד. הוא הולך לנצרות, מינות, בלשון של רבותינו, זה נצרות. מי שמשתמד לא עלינו, לנצרות. אין לו תשובה. שאין בעל חטא זה, שב בתשובה. ואם שב בתשובה, הוא מת. כדאיתא התם. הרש"י כותב שמה על הגמרא, כל המשתמדים למינות, יש קצת שינויי נוסחאות לפי הצנזורה. בחלק מן בספרים הישנים לא כתוב למינות בגלל הצנזורה, אבל זה ככה, כל המשתמדים למינות אחר שנאבקו במינות אינם שווים, ואם שווים ממהרים למות. למה? מה קרה? מתוך צרה וכפיית יצרם. הם כל כך מתגעגעים, זה כל כך קשה להם לעזוב את המינות, שהם מתים מרוב צער. וזה, אומר רש"י דבר מעניין, אומר, וזו גזירת מלך עליהם למות. זאת אומרת, זהו, ככה מקובל בידי רבותינו. מקובל בידי רבותינו שמי שחלילה וחס הולך למינות הוא לא ישוב בתשובה, ואם בכל זאת הוא מתאמץ והוא מבין שזה טעות וכו', כשהוא שב בתשובה גזרת מלך מת. כן?
שאלה
ראשונה,
מה
המינות
הכוונה לזה שהוא מגיע לנצרות מתוך לנגח את עם ישראל, או...
לא, לא, הוא עובר לנצרות.
הוא מתנצר.
זה אחד, ושניים, מה עם הילדים שלו?
שאלת, אין. אומר ידידיה, קודם כל השאלה היא, מה?
אישה שהגיעה למינות.
אתה שואל אם הילדים שלה הם יהודים? ודאי הם יהודים. ודאי יהודים. מה יהיה עתידם? טוב, יש הרבה סיפורים כאלה של גרים, שבעצם זה אנשים שהם חזרו מכל מיני מסעות נפשיים של ההורים שלהם. אתה שואל אם יש, הם חוזרים? כן, הם חוזרים. מצאנו דווקא שכן חוזרים. הילדים חוזרים, זה הגזרה עליהם ולא על ילדיהם. הבעיה שעם הזמן, זהו, הילדים בדרך כלל, הם כבר לא מודעים לזה. לכן המינים הראשונים, זהו, המינים הראשונים הלכו לאיבוד. נגמר הסיפור. הרי היו בהתחלה יהודים שהתנצרו, הלכו אחרי אותו איש, נעלמו, נגמר הסיפור. כן. אם הם מצליחים, אם הם מודעים והם עושים חשבון, אז זה קשה, זה מאוד קשה. הבעיה במינות היא ברורה. מה הבעיה במינות? למה זה דבר כזה חמור? למה עבירות אחרות לפעמים, אפילו עבירות חמורות, מתעורר, שב בתשובה, ונגמר הסיפור. למה מינות זה לא ככה? למה זה כל כך קשה לעזוב את המינות? בגלל שהמינות זה כאילו יהדות.
כאילו מה?
כאילו יהדות. אז לכן זה קשה.
גם שזה כאילו.
מה?
גם שזה כאילו.
כן, עובדים על כאילו. עובדים וכאילו. לכן זה כל כך קשה. זה כל כך קשה, זה כאילו. כלומר, אני מאמין, אני מאמין גדול אפילו. אני אפילו עובד גדול, עובד אלוהים גדול. ולכן זה מאוד קשה. כן.
אז יש כאלה אנשים...
עבודה זרה בתחפושת.
הרב, יש אנשים שמשכנעים, נגיד אפילו בני נוער, להסתרף לכל מיני נוצרים אוהבי ישראל.
כן.
שאלה, הנער הזה שמשתכנע,
הוא אנוס.
אולי הוא לא מכיר את היהדות נגיד.
נכון.
אני לא מכיר את היהדות, לא מכיר את ה...
כן, השאלה, אתה שואל אם הוא שייך לגדר הזה. לא, בטח שלא. זה כמו דין מפתה שכתוב בתורה. דין מפתה, מי שמפתה נערה. אז הוא צריך לשלם כנס לאבא. למה? היא מסכנה, היא לא מבינה. הוא מפתה אותה בכל מיני דברים, והיא נכשלת, אבל לא מתוך ממש רצון. לכן צריך לשלם כנס לאבא. אז אותו דבר. הבני נוער האלה, שזה מצווה מאוד גדולה להציל אותם, אין דבר יותר נורא מזה, המיסיון. אין דבר נורא יותר מזה. מפתים את האנשים, זה השיטה הידועה. וכמו זנות, בקיצור. זה מפתים את האנשים. ואנשים לא כל כך מבינים, לא יודעים בכלל. פעם הכרתי אישה, הבעל בא אליי, הוא אומר לי, שמע, אשתי זה כבר שנה, היא משתתפת באיזה חוג ללימוד תנ"ך, והיא באה הביתה, היא מספרת דברים מוזרים על התנ"ך. אז הוא אמרתי לו, טוב, נו, מה, אז מה? יש דברים מוזרים בעולם. אומרת, לא, זה נראה לי מאוד מוזר. אתה מוכן לפגוש אותה? היא אפילו נתנו להם, לאלה שהתמידו בחוג לתנך, כן? בסוף נתנו להם אפילו מתנת תנך. לא רק שאתה הולך לחוג לתנך, אז אתה מקבל מתנת תנך. אז אמרתי לו, תביא לי את התנך. אז הוא הביא לי את התנך, הסתכלתי על התנך, אמרתי, זהו. היא בחוג לתנך נוצרי. הוא כמעט התעלף, מסכן. הוא אומר, לא. אמרתי, כן. היא בחוג לתנך נוצרי. בקיצור, אז נפגשתי איתה. והתחלתי לדבר איתה. אז היא אמרה, מה לא בסדר? אני לומד את תנ"ך. אמרתי, כן, בסדר. התחלנו לדבר, ולאט לאט היא מתחילה להודות, שבהתחלה באמת הוא דיבר מאוד יפה. הוא דיבר על משה ועל יהושע ועל דוד, תודה רבה. בשיעורים האחרונים פתאום הוא הפסיק לדבר על התנ"ך, הוא התחיל לדבר על אחרי התנ"ך. הוא התחיל לדבר גם על אותו איש. אז היא חשבה שזה במסגרת הרחבת ההשכלה התנכית. צריך להזכיר הכל. ולאט לאט לקח לו שנה. במשך שנה הוא לא אמר מילה. שנה. אז אנשים התרגלו, מאוד נהנו, הוא היה זה כזה נחמד חביב, הוא אמר אני אביא לכם מתנות, כן? הכל מה שאתה רוצה. אחרי שנה מתחיל הסיפור החדש. אז מתגלה כל העניין. אז הסברתי לה, את נפלת בפח המיסיון. היא מאוד נבהלה. אתה בטוח? חתום. מה אתה אומר לי לעזוב? אמרתי לה, לא רק לעזוב, את בסכנת נפשות. מה זאת אומרת סכנת נפשות? זאת אומרת, את יכולה עכשיו למות. למות? כן. יש מיטת הגוף ויש מיטת הנפש. תיזהרי. היא באמת עזבה. ברוך השם, הצלנו אותה. אבל זה בזכות הערנות של בעלה. ויש אנשים שלא. עכשיו, הם הגדילו לעשות עכשיו המיסיון, שהם עלו על זה, שאנחנו מגלים אותם דרך התנך. כן? שהם חילקו לאנשים תנך, אף על פי שזה היה רק החלק הראשון של הברית, הברית הישנה. עלינו על זה שזה תנך נוצרי. אז מה הם עשו? בזמן האחרון הם שכללו את השיטה. איך שכללו את השיטה? מה? הם נותנים תנך קורן. למה לקבל תנך נוצרי? עוד אתה תגלה שאני במיסיון. עכשיו, אם אני מחלק לך, קורן לא עבד כל כך הרבה. פתאום הוא מקבל הזמנה של עשרות אלפי תנך. בסדר? מה ההבדל? מבחינתם, קליינט, נכון? יכול להיות שאפילו הוא לא יודע מי מזמין את התנך. יכול להיות. בקיצור, מחלקים תנך קורן. אז אנשים, הם עכשיו, אני מכיר אנשים כאלה, בעיקר הם עובדים בעיקר עם עולים חדשים, שהם צריכים עזרה ומצב כלכלי קשה וכו' וכו'. נותנים לך כל מה שאתה רוצה. אוכל, סמיכות, רעיתים, מיטות, מקררים, ותנך. התלהבו, אמרו פילי פלאים, איך מקבלים אותנו יפה, גם נותנים לנו אוכל לגוף וגם אוכל לנפש, תנך. אז מישהו שאל אותי, האם מותר ללכת לקבל תנך? קורן, קורן, תנך קורן, מה אתה תעשה? אמרתי, ודאי אסור. זה תנך קורן, כדי ודאי אסור. מה זה משנה איזה תנך זה? אתה לא מבין שבאותו רגע שאתה מקבל משהו מן הנוצרים, אתה כבר תלוי בהם ובדעתם. למה? למה אתה תלוי? הם עוד לא אמרו לך כלום. לא אמרו לך לשנות את אמונתך, לא אמרו לשנות את דעתך, לא אמרו לך כלום. אם קיבלת משהו מתנה מנוצרים, אתה אבוד. למה? תאר לעצמך שמחר צריך לארגן הפגנה נגד המיסיון. אתה תשתתף? ודאי שלא. כפיות טובה. הם עזרו לי, והם דאגו לי, ונתנו לי, ונתנו לי, ונתנו לי. ואתה תבוא ותגיד זה. לכן הרבנים, פה בירושלים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, המצב בארץ היה מאוד מאוד קשה. אנשים לא היה להם מה לאכול. יותר גרוע מזה, לא רק שלא היה להם מה לאכול, לא היו בארץ תרופות. המצב בארץ היה מאוד קשה. הייתה מצוקה נוראה, אנשים היו מתים מרעב. ואז אנשים היו חולים, לא היו תרופות כדי לטפל בהם. ואז הנוצרים, יש להם בית חולים פה. כן, נכון. יש להם בית חולים, בית חולים של המיסיון, הם הציעו תרופות. ואז לא ידעו מה לעשות. אם לקבל או לא לקבל תרופות מהמיסיון. מהנוצרים. אז פנו לרבונים. שאלו שאלה בהלכה. כל רבני ירושלים חתמו על קרוז, שאוי ובוי למי שיקח תרופות, ואנשים מתו, כי לא היו להם תרופות. אף אחד לא אפר.
מסירות נפש.
מסירות נפש ממש. עד כדי מיטה, כי לא היו תרופות. אם אדם חולה, ואתה לא תיתן לו תרופה מסוימת, הוא ימות. לא לקחו, כי הם הבינו. הם הבינו שאם אתה לוקח תרופות, זה עבוד. זה מתחיל בתרופות. כך תגיד, מה אני אעשה עכשיו? אני, מה? הם אנשים נחמדים בסך הכל. הם אנשים טובים. קוראים להם נוצרים אוהבי ישראל. ככה קוראים להם. אוהבי ישראל. ודאי, הם אוהבים אותך מאוד. גם כשהיו שורפים יהודים על ידי, באינקוויזיציה, כן? באינקוויזיציה. הספרדים, הם מאשימים היום את חיילי צהל בפשעי מלחמה. הספרדים. ספרד, איזה שופט ספרדי, הוא הוציא צו מעצר נגד קציני צהל והרמטכ"ל על פשעי מלחמה. אתם מעיזים אחרי מה שעשיתם. אז הם היו שורפים יהודים על המוקד, והם היו אומרים שזה מרוב אהבה. איך אתה שורף בן אדם מרוב אהבה? כדי להציל את נשמתו. אנחנו נשחרר אתכם מן הגוף הטמא שלכם, ואתם תראו שמתוך הלהבות הנשמה שלכם תעלה אל השמיים. ככה היו שורפים יהודים. היו אומרים להם, אנחנו נעזור לכם לעלות לשמיים. איך תראו איזה יופי, אתם עולים מהר. אתם עולים לשמיים מהר מאוד. וככה שרפו יהודים. זה נקרא, כמובן, אוהבי ישראל. אוהבי ישראל, ודאי, כדי לרדוף אחריהם ולהפוך אותם לכופרים. אז זה צריך לדעת שזה דבר מאוד מסוכן, הדבר הזה.
רק נקודה, לגבי הנקודה הזו שכבודו דיבר, זה גם עם ישראל הרבה השם. כל השמאל, הרגתם ילדים, הרגתם את זה, הרגתם משפחות, הרגו לי ארבע חיות.
טוב, זה בסיפור אחר.
זה
היה שתמיד האנשים בעולם הם עולים על העגלה. זו הזדמנות טובה, כן.
אבל יש איסור לא תכונן, זה גם קשור לעניין הזה, שכאילו לא להחמיא להם?
ודאי, ודאי, אסור, אסור. אסור להחמיא, אסור להגיד שום דבר טוב על עבודה זרה ועל כל מה ששייך לה. אתה לא יכול להגיד איזה, איזה בניין יפה הבניין הכנסייתי הזה. אוי ובוי, זה איסור חמור. ודאי, הכל, כל מה ששייך לזה אסור להגיד. ודאי.
גם על חוץ לארץ?
מה? ודאי גם על חוץ לארץ. סיור כנסיות. פעם מישהו אמר לי, סיור כנסיות, גם בארץ עושים סיור כנסיות. גם בארץ עושים את זה. מישהו, בפעם יש איזה בחורה שרצתה להיכנס לחברה להגנת הטבע. אז היא הלכה לקורס, קורס מדריכים, קורס מדריכות. אז היה להם סיור כנסיות.
אתה
לא
קורא בית ספר.
מה?
אתה לא קורא בית ספר.
ודאי. ודאי בבית ספר, היום זה חוק בל יעבור. אם לא ביקרת בכנסיות וכו', נו, אז אתה בטח חור בהשכלה נוראה. איך אתה יכול בכלל לחיות אם לא ביקרת בכמה כנסיות? איך אתה תמשיך בכלל להחזיק מעמד מול התרבות העולמית? כן?
מה דינם של יהודים שהתנצרו בתקופת השואה?
שאלה, ההתנצרות שלהם הייתה מתוך אונס. זה עדיין, זה מתוך אונס. הבעיה שלפעמים מתוך אונס מגיע לרצון. מתחיל באונס וסופו ברצון. זה הבעיה. כי כידוע, זה אגב היה פועלו של הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה. הרב הרצוג, הראשי הראשון במדינת ישראל.
סבא של בוז'י?
כן, נכון. הוא פעל שאחרי מלחמת העולם השנייה, אז כל הילדים שהחביאו במנזרים, כן, הם היהודים, ולא רצו להחזיר אותם. ידעו שהחביאו בהמון מנזרים באירופה, ילדים יהודים, כדי להציל אותם מן הנאצים. ואחרי מלחמת העולם השנייה, אז באו וביקשו, ואמרו, מה פתאום? לא היה ולא נברא. מה לא היה ולא נברא? לא היה ולא נברא. אז התחילו לנהל מסע, זה היה מאוד קשה. היו צריכים לעשות מאמצים כבירים, ולצערנו הרב, לא בכל מקרה ידעו איפה יש ילדים. אז יש ילדים שנשארו שם, והם גדלו כנוצרים. האחי בישוף של צרפת, כן, של שמת לא מזמן, הוא ילד יהודי שהחביאו במשך השואה, והוא גדל כנוצרי. אז הוא, מה? החגילו את זה. הוא בעצמו ידע את זה. כן, כי בני משפחתו נשארו בחיים. בני משפחתו נשארו בחיים, אז הם ידעו. אז הוא, אבל הוא גדל כנוצרי. הבעיה שבהתחלה זה היה באונס, תחילתו באונס, וסופו ברצון. זה הצרה. אז זה בדיוק העניין שפה מוזכר, שאחרי שאדם לכן הזדרזו מאוד אחרי מלחמת עולם השנייה, כי הם ידעו שאם הילדים יתרגלו, הם כבר הספיקו קצת להתרגל, אבל אם הם יתרגלו, הם אפילו הם לא ירצו לצאת משם. זה לא רק שהנוצרים לא יודו בזה שהם מחזיקים אותם, יהיה יותר גרוע מזה, שהם בעצמם לא ירצו לצאת משם. ולצערי נורף זה קרה, הנה הדוגמה, היו בטוחים שהוא יהפוך להיות אפיפיור. הם היו בטוחים, הוא היה מועמד, להיות האפיפיור הבא. פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא הציל את העולם מאפיפיור יהודי.
לאן? זה לא תלמיד מבית ספר יהודה הלמין, מתמקד את הסביבה בקלוב, כ"ט בנובמבר. הוא עכשיו על עבודת מינו של אפיפיור.
מה?
יש תלמיד בבית ספר יהודה הלמין.
כן.
בית ספר יהודה הלמין נמצא
בקטמון.
בקטמון, על התורה בכ"ט בנובמבר.
כן, נו.
ויש תלמיד שם שהוא יד מינו של אפיפיור בנציתו, אני יודע קוראים לו.
הוא יד ימינו של אפיפיור. מה, והוא בבית ספר כבר?
לא, הוא כבר בבית ספר, היה יהודי פה.
עלה במדרגות הכמורה, אתה אומר.
כן, כן.
טוב, אז הבית ספר בטח לא מבסוט מזה כל כך. לא. טוב.
כתוב...
לא עזבנו רגע את הספר. כל מה שדיברנו זה.
החלנו לכיוון המסגרון, אוקיי.
דיברנו על הנצחות, זה עניין.
כתוב עם הספר במגילת זה, עם הספר ושם מה שבתו עוד לא טובה.
יאללה טובה.
עם הספר.
ואי אפשר בתשובה אומר, זה קשור למה שהרבם כותב על חילול השם שהתשובה זה במיטה?
מה, אתה רואה בזה שמצד כפרתו?
כן, זה אני שואל.
לפי הפשט הוא מת מרוב צער. כי הוא כל הזמן מתגעגע, 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 איך היה טוב שמה. שם היה יפה.
אז אם ככה זו תשובה לא שלמה.
לא, נכון, לכן אני אומר שזה לא דומה.
אוקיי.
זה משהו אחר. רש"י מוסיף גזירת מלך. גזירת מלך, שמי שעזב את היהדות בשביל אמינות, שהוא לא יחיה. למה? כי הוא כבר, הוא בעצם, הוא כבר מת עוד בחייו. את נפשו כבר הרגו. זהו, זה מה שאמרתי. זה מי שעוזב בשביל מינות, עוד בחייו הוא כבר מת. הוא מין אחר כזה. כאמר לא יכול להסביר. הוא הופך להיות מין אחר. הוא עוד כבר, בחייו כבר מת.
אבל הוא מצטער, אז מה אומר? אני עושה תשובה?
אתה שואל אם בכל זאת הוא יעשה תשובה. אז יעשה תשובה. השאלה האם זה חוק בל יעבור, ככה אומר רש"י. רש"י אומר שמאוד קשה לעשות על זה תשובה, ואם הוא עושה תשובה, הוא מת. ככה אומרת הגמרא. ואומר רש"י, גזרת מלך. יכול להיות שהוא כזה מתחרט, והוא בעצם יגלה שהוא הוא לא כל כך רצה בזה. אולי זה תהיה חרטה. היה סיפור גדול מאוד אחרי האינקוויזיציה עם האנוסים מספרד. כי האנוסים מספרד, חלק מהם התחרטו. הרי כדי להינצל בזמן האינקוויזיציה, הם היו צריכים לעבור לנצרות. היו לך שלוש אפשרויות אז. אפשרות ראשונה זה להתנצל. אפשרות שנייה, ללכת לים, ואלפים מתו בתביעה, כי ניסו לברוח דרך הים, בלי כלום, על קרשים. והאפשרות השלישית זה היה למות על המוקד. אז היו כאלה מתוך אונס שהתנצרו. אבל זה היה רק מן השפה ולחוץ, כן? חלק, אנוסים, מה לעשות? רוצים לחיות. מה, נשאר בלי כלום, בלי בתים, בלי כלום, אין לנו, לאן נלך לים, מפחד גם. אבל חלק מן האנוסים האלה, אחרי זה התחרטו. תקפו אותם, אירועי חרטה מאוד קשים. וחלק מהם עלו לארץ. היה פה בירושלים בית כנסת של האנוסים. כן, האנוסים היה להם בית כנסת משלהם. עכשיו הם הבינו שהם עשו דבר מאוד חמור, שהם קיבלו על עצמם נצרות. אז הם פנו לחכמי ישראל, לגדולי ישראל, כדי לקבל כפרה, כדי לעשות תיקון למעשה. טוב, זה הגיע לרבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו היה אז בצפת, כן, הוא בעצמו היה אגב עלה מספרד. בזמן האינקוויזיציה רבי יוסף קארו היה בן ארבע. הוא ברח עם אבא שלו לפורטוגל, מפורטוגל גם שם אינקוויזיציה, כן? כל המרבה באינקוויזיציה הרי זה משובח. אז אחרי שברחו מספרד הגיעו לפורטוגל, פורטוגל אינקוויזיציה, ברחו מפורטוגל והתחילו את הנידודים עד שבסוף הגיע לארץ. ואז רבי יוסף קארו אמר שמי שקיבל על עצמו לעבוד עבודה זרה הוא חייב קרת. ומה דינו של מי שחייב קרת? מי שחייב קרת יש לו כפרה אם הוא מתחרט, ואם הוא מקבל מכות. זה דין כפרה על קרת. מכות עם תשובה. מי שמקבל מכות בדין, זה צריך להיות בדין, זה לא שאתה תלך לתת לו אגרוף, זה לא יעזור. הוא צריך לקבל מכות על ידי בדין. זה אחד מן העונשים. אז אדם שחייב קרת חס ושלום, דינו תשובה פלוס מכות. הבעיה שכדי להעניש אדם בבית דין במכות צריך סנהדרין. אם אין סנהדרין אי אפשר להעניש אדם במכות. כי במכות אגב אדם עלול למות. זה כמו מיתת בית דין. ואין סנהדרין. אז רבי יוסף קארו החליט להקים את הסנהדרין. זהו, זה היה לפני 500 שנה. איך הוא החליט להקים את הדין? הוא בעצה אחד עם הרב של צפת, רבי יעקב בי רב, שהוא היה גדול הדור, אחד מגדולי הדור באותו זמן, הוא דיבר איתו, אמרו נכון, אפשר להקים סנהדרין, כדי להקים סנהדרין צריך דיינים סמוכים, אבל אין לנו סמיכה כבר מאז, מאז תקופת הגמרא אין לנו כבר סמיכה, אז מה עושים? נחדש. איך נחדש? אז הם מצאו בפירוש הרמב״ם על המשנה, שאם כל חכמי ישראל מסכימים על אחד מן החכמים שהוא ראוי לשבת בסנהדרין, אפשר להסמיך אותו לשבת בסנהדרין. אז התחילו ומצאו כבר ארבעה שהם כאלה גדולי ישראל, שכולם מסכימים שהם גדולי ישראל. זה לא כמו היום שרק אומרים על אחד שהוא מגדולי ישראל, מיד קבוצה אחרת צועקת לא נכון, שלנו גדול ישראל. זה לא כמו זה. הם היו ביניהם, היה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו בעצמו הוסמך להיות מחכמי הסנהדרין, וכבר הסמיכו ארבע. אז וכל המטרה הייתה להקים סנהדרין כדי שכשיהיה סנהדרין יוכלו להעניש בעונש מכות את האנוסים ולשחרר אותם מעונש קרת. הם התחננו, הם ביקשו, רק תעשו לנו כפרה על מה שעשינו, שקיבלנו על עצמנו להיות נוצרים, שעבודה זרה אפילו במחשבה, אפילו במחשבה אדם נידון. העבודה זרה זה עבירה מיוחדת במינה, שאדם נידון אפילו על מחשבה, לא רק על מעשה. טוב, אז זה התחיל לעבוד. רק פתאום הרב של ירושלים, רבי לוי בן חביב, אמר על בך, התנגד. הוא אמר, לא, מה פתאום, אני לא מסכים, וזה, אין דבר כזה, אין שיטה כזאת, שפתאום סומכים חכם להיות מחכמי הסנהדרין. מה, הוא לא הסכים עם חכמי צפת. פרצה מחלוקת בין חכמי צפת ואמר אלבך, שהוא היה הרב של ירושלים, אבל הוא היה גדול מאוד, אמר אלבך. יש המון שאלות ותשובות, וכמובן הוא משמש יסוד לפסיקה. אז התהליך נעצר, לא הלך, לא הצליחו בסוף להקים את הסנהדרין, והנוסים התחרטו כל ימיהם על מה שעשו, קיבלו על עצמם כל מיני כפרות וכל מיני תיקוני תשובה וכולי, והם בכל זאת מאוד התחרטו. הם הבינו, הרגישו שעשו מעשה חמור מאוד, שלקבל נצרות זה דבר נורא, והיום אפילו שלא עשו את זה מתוך רצון, אבל מכל מקום הבעיה היא שזה על זה נאמר יארג ואל יעבור. זה אחד מן העבירות שעליהם נאמר יארג ואל יעבור. אז זה לא הלך לצערה, כנראה שזה עוד לא הגיע הזמן להקים את הסנהדרין. מאז כל כמה זמן יש כאלה שמתעוררים להקים את הסנהדרין, וזה לא הולך. כנראה שזה שמור לתקופה אחרת. בינתיים, מכל מקום, זה לא עובד. כן. טוב, אז כל זה למה? כדי להבין שהנושא הזה של מינות זה נושא מאוד חמור. על כדי כך שעל זה נאמר הפסוק, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וכן, עוד דבר אחד אומר המהר"ל שהוא מאוד חמור, מי שהוא עדוק לגמרי בעבירה שהיא ערבה, אותו לא ישוב, ואם שב הוא מת. לדוגמה, כמו שהגיע לרבי אלעזר בן דורדיה, שהיה מת בתשובה כמו שהתבאר. סיפור מפורסם עם רבי אלעזר בן דורדיה, שקנה עולמו בשעה אחת. רבי היה בוכה כשהוא שמע על הסיפור שלו. הוא אומר, אני כל החיים שלי או לומד תורה, עוסק בתורה, או מקיים מצוות וכו' וכו' וכו'. לקח לי הרבה שנים עד שקראו לי רבי, והוא קנה עולמו בשנה, בשעה אחת, לא רק שקנה את עולמו בשעה אחת, עוד, עוד קוראים לו רבי. אז הוא בכה. לא שהוא היה מקנה בו, אלא הוא היה בוכה שבאמת הוא היה צריך בשביל זה למסור את נפשו. כי מה ההבדל בין מי שקונה עולמו בשעה אחת לרבי יהודה הנשיא? שרבי יהודה הנשיא לא היה צריך למות כדי שיקראו לו רבי. בעוד שרבי אליעזר בן דורדיה לא קראו לו רבי עד שמת. זה ההבדל. כמובן שעם כל זה שרבי אליעזר בן דורדיה התשובה שלו היא מפורסמת וידועה והיא עושה רושם גדול מאוד, אבל אומר המהר"ל, אתה רואה מה היה צריך להיות כדי שבסופו של דבר תשובתו תתקבל? למות. בלי שמת לא התקבלה תשובתו. למה? כי במשך הרבה שנים הוא היה שקוע באיסור עריות. וזה דבר שמאוד מאוד קשה לפרוש. למה זה מאוד קשה לפרוש? אומר המהר"ל, זה מה שהוא הולך להסביר. כי זה שני הקצוות שיש באדם. שני הקצוות שבאדם זה הגוף והנפש. או שאדם שקוע בטעות נפשית נוראה מינות, או שאדם שקוע בטעות גופנית נוראה, זה ערווה. אדם ששקוע באיסורי עריות, זה מאוד קשה להפחיש אותו משם. מה זה? חיים בלי טעם. אדם ששקוע בזה, אם אתה תפריש אותו משם, הוא, זה חיים בלי טעם. אז אם הוא רוצה לעזוב, אם הוא רוצה לעזוב, הוא מת מצער. זה כמו מי ש... אותו דבר, מי שעוזב את המינות. עוזב את... זה כמו אנשים שמחורים. לפעמים זה... עושה תעזוב, הוא רוצה לעזוב. אבל אם הוא עוזב את ההתמכרות שלו, אז הוא מת מצער.
אני אתן את זה לקוקה קולה.
מה אתה אומר? לא ידענו, לא ידענו שזה הפתרון. מה?
כתוב על קוקה קולה טעם החיים.
מה אתה אומר? זה הפתרון לבעיות האלה, את הקולה? מה אתה אומר? איך לא פרסמו עד עכשיו את הפתרון המפליא הזה? בוא לכאן, קבל כוס קולה, והכל יסתדר לך בחיים. כן, כן.
סיפור
שיש מה? מה?
סיפור?
מה?
של רבי דודיה.
כן, לא, לא סיפרנו אותו, אבל אתה לא מכיר את הסיפור שלו? זהו, הסיפור שלו, סיפור שלו, שהוא היה עוסק, הוא היה מאוד קשור לזנות. ככה כתוב בגמרא. ודווקא מתוך זה, יום אחד, מתוך טוב, כל מיני פרטים שצריך לקרוא את הסיפור כולו, אבל יום אחד נפל לו הסימון שכל זה שטות, הבל הבלים. שזה דבר נורא, ושהוא שקוע בדבר שאין לו שום תקווה. אז הוא התחיל להתחרט ולפקוט, והוא הלך, הגמרא אומרת שהוא ניסה לקבל עזרה ותמיכה מכל הנבראים. פנה לשמיים, פנה לים, פנה להרים. תעזרו לי. אמרו, מה אתה, איך נעזור לך? אנחנו צריכים לעזור לעצמנו. בסוף הבין שאף אחד לא יכול לעזור לו, שם את ראשו בין ברכיו וגאה בבכי, והבין שאין הדבר תלוי אלא בי. בכה, 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 והתחרט, והצטער, ועשה חשבון החיים שלו, עשה חשבון נפש נוקב. אוי, למה הלכו החיים שלי? לרדוף אחרי זנות כל החיים. ומה קיבלתי מזה? ומה עם הנפשי היקרה? ונשמתי התאורה? ואיך הולכתי אותה ללכלוך כזה? לדבר כזה שפל. ומתוך זה, מתוך חרטות וכל מיני עירורי תשובה, הוא החזיר את נשמתו וטהרה לבורא. מרוב צער על החיים שעברו בהבל. לא ככה כתוב בגמרא שהרב לא דם מרוב דמעות, הוא התחרט והתחרט והתחרט, וזהו. אז יצא בת קול ואמרה, רבי, עד עכשיו, לא קראו לו רבי אליעזר, קראו לו אליעזר בן דורדיא. ואז יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיא, מזומן לחיי העולם הבא. פתאום קוראים לו רבי, ועוד עולם הבא. או, כן.
שבעצם גם מי שהיה במינות הוא יכול לשוב בתשובה, כי הוא משווה את זה לרבי אלעזר בן
דורדיא, שהוא שב
בתשובה. אז
זה מת, נכון? אתה צודק, גם אותו דבר, נכון? בדיוק על מת. אני חושב שזה בדיוק, לא, אני חושב שזה מה ש, זה הפירוש, ככה אמר רבי הבין את רשי. כי רשי, למה הוא צריך להוסיף בסוף שלגבי מינות, כן, ואם שווין ממהרים למות מתוך צרה וכפיית יצרם. עכשיו אני מבין למה הוא מת מרוב צער כשהוא עוזב את זה, נכון? אז למה הוא צריך להוסיף וזו גזירת מלך עליהם למות? אם זו גזירת מלך עליהם למות,
אז זה לא שזה דבר באמת
שווה
בתשובה, אין זה לפי המערה.
יפה.
אז זה לא בגלל שהוא מצטער על
לא, זה רשי אומר, אם הם מנסים לעזוב, הם ממהרים למות מרוב צער. אבל בסוף מה הוא מוסיף? ומתים גזרת מלך, שאם בכל זאת חוזרים בתשובה, אז תשובתם תלויה במיטתם. זה גזרת מלך. אי אפשר תשובה בלי למות? במקרים האלה, כן, הוא מביא את הדוגמה של רבי אליעזר בן דורדיא, זה אתה צודק. וכנראה שזה אותו דבר גם במינות, שמי שיעזוב את המינות וכן יעשה תשובה ויצליח לעשות תשובה ולצאת מן הבור הנורא הזה, אז באמת תשובתו השלמה תלויה במיטתו.
הוא יכול לשוב בתשובה.
נכון, הוא ימות מתוך תשובה, נכון.
מה דינו של אדם שבעל כוחו הכניס אותו למצבים כאלה של לעבור על
איסורים
כאלה, והיום הוא כבר כל כך שקוע בזה, שלא מסוגל לצאת.
זה מה שהסברנו קודם, זה עונש שבא מתוך רצון. ברור שדנים אותו לקו זכות, אבל באמת מצד שני, אם הוא נשאר שקוע בזה, אז מה?
הוא מנסה לצאת,
הוא לא מנסה לצאת, אז צריך לעזור לו. שמעתי שפעם אחת, שמעתי את זה, כן, מישהו סיפר שהוא היה ככה, הוא היה מחפש ילדים, אז הוא נכנס למנזר, היו לו ידיעות ששם יש ילדים, והוא שאל את מי שהיה ממונה שם על המנזר אם יש פה ילדים. אמר, מה פתאום, אין פה. אמר, אני יכול לבדוק? אמר, אין בעיה, בוא תבדוק. הוא הביא אותו למקום אולם, שזה היה בעצם המקום שכל הילדים ישנו. כל הילדים הלכו כבר לישון. הוא אומר, בבקשה, חפש פה ילד יהודי. ואתה רואה פתאום מאות ילדים ישנים באיזה אולם עצום, איך לחפש שם יהודי? אז לחפש ילד. הוא אומר, בבקשה, אתה רוצה? לחפש פה יהודי, בוא נראה. אז הוא לא ידע מה לעשות, הוא השתגע. פתאום אברקה. מה אברקה? הוא עמד באמצע, שמה, כולם בתחת לסמיכות, הוא התחיל לצעוק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. פתאום 10 ראשים מרימים את הראש. אמר, אתה רואה? כל מי שירים את הראש, יהודי, תביא לי אותם. וככה הוא יצא מזה.